בעצם פחות או יותר סיימנו את הנושא של הסברה, הפרק השלישי. דיברנו קצת על הנושא של גזירת הכתוב. יש איזושהי נטייה ישיבתית לחשוב שגזירות הכתוב או מה שיוצא מהפסוקים חייב להיות משהו שאין מאחוריו היגיון או אין לו הסבר. או לפחות הסבר שלא נגיש לנו. גם אם יש מאחוריו הסבר, וגדליה טוען שזה לא נכון. כל השאלה זה עד כמה אנחנו יכולים להגיע אל הסברה הזאת או אל ההסבר הזה בלי עזרתו של הפסוק. זאת אומרת, לפעמים בלי הפסוק לא היינו יודעים את זה, ואחרי הפסוק כן. אני הוספתי שם עוד כמה אופציות להבין את הנושא של גזירת הכתוב. זאת אומרת, לפעמים יש מצב שאנחנו יודעים את הסברה, אבל היא לא מספיק חזקה. לפעמים הסברה יכולה להיות חזקה, אבל כללים אחרים של ההלכה לא מאפשרים להשתמש בה, ויש גזירת הכתוב שפה אפשר להשתמש בסברה. למשל, אחת הדוגמאות שהבאתי היה לגבי עדים זוממים. שבעדים זוממים ישנו, הדרשות הר"ן כותב, שאם נגיד שהעדיפות של הקת השנייה על פני הקת הראשונה, כן, הקת שמזימה את הקת הראשונה, היא עדיפות שמסברה. כי הם נגיד, לא משנה, מכל מיני סיבות, יש עדיפות שמסברה. אבל עדיפות שמסברה לא מספיקה כדי להרוג. זאת אומרת, בעדים זוממים הרי אנחנו הורגים אותם. אם הם באו להאשים מישהו ברצח והם הוזמו, אז עושים להם כאשר זמם, הורגים אותם. עכשיו, בשביל דיני נפשות צריך שני עדים. אז זה לא יעזור שיש לי סברה להגיד שהקת השנייה יותר חזקה מהקת הראשונה. כי אז בעצם יוצא שאני הורג את העדים הראשונים מכוח סברה, לא מכוח עדים. והסברה יכולה להיות מצוינת, סברה 100%. בסדר? אבל סברות זה לא עוזר. לפחות לפי הרמב״ם צריך רק שני עדים. יכולים להוציא לפועל עונש מוות. ולכן גזירת הכתוב פה היא לא בגלל שהסברה לא מספיק חזקה בלי הפסוק. או לא היינו חושבים עליה בלי הפסוק. אלא גם אם היינו חושבים עליה, ההלכה עצמה לא מאפשרת לנו ליישם אותה. כי יש הלכה בדיני נפשות שחייב להיות שני עדים לא עוזר סברות. אז הפסוק, הגזירת הכתוב פה, היא לא גזירת הכתוב שבאה לחדש לנו סברה, אלא שבאה להוריד מונע מפני הסברה. זאת אומרת, היא אומרת, פה אל תחשוש, אין פה את החסם הזה שאומר שבדיני נפשות צריך דווקא עדים, ולא מספיקות סברות. אתה יכול ללכת עם סברה במקרה הזה. זה רשות להשתמש בסברה, ולא שזה לימד אותנו את הסברה עצמה. אוקיי? אז יש גם סוג כזה, יש כל מיני הקשרים שבהם גזרת הכתוב יכולה להופיע, גם בלי להניח את ההנחה המקובלת, שגזרת הכתוב תמיד זה משהו שהוא לא הגיוני, או משהו שההיגיון שבו לא נגיש לנו, כמו שאמרתי קודם. רק עוד נקודה אחת, אני רוצה לסיים את הנושא של גזרת הכתוב, ואז לעבור הלאה. עדיין בנושא של עדים זוממים.
אני אבל קצת לא אכפת את זה. הסברה נותנת, לא מסתיקה כדי להוציא אותם להורג.
כן.
הסברה בעצם באה רק להגיד שאני מאמין לעדים האחרונים.
כן, אבל יש מולם...
עכשיו אני בכלל נמצא בספירה אחרת של ההוצאה לפועל של המשמעות שהאמנתי לעדים האחרונים.
בסדר, אבל מול העדים האלה יש עדים אחרים.
אז פה הלכתי עם הסברה.
אז בסופו של דבר, על פי מה...
הסברה דיברה רק על האמון.
ברור, אבל בסופו של דבר, על מה אתה מסתמך כשאתה הורג? על הסברה. כי העדים, יש פה עדים נגד עדים. הסברה אומר... מה?
הסברה להרוג עדים שזממו.
לא מהסברה להרוג, הסברה להאמין לשניים.
בסדר גמור, לכן אני אומר...
אני שואל, אבל מה הסברה להאמין לשניים? יש שם סברה, היגיון כלשהו, בגלל שהם מדברים על העדים הראשונים, והם מדברים על עצמם, למשל.
פה נעצרת הסברה,
okay.
ועכשיו אני עובר לגזירת הכתוב שאומרת, כשאתה מאמין לעדים השניים, והם זממו, צריך להרוג.
לא, אבל אם האמון שלי בעדים השניים הוא מכוח סברה, לא נאמנות של עדים, אז בעצם העוצמה של האמון הזה היא עוצמה של סברה, לא של עדים.
בית משפט היום מאמין לעד מסוים.
לא, כי בית משפט אין, 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 לעד אין, אין ערך מיוחד. לא, השאלה, מה רמת השכנוע שיש
לא,
בפניך?
כשהוא גמר להאמין לו, mm-hmm. אז כבר הוא לא עובר לסברה, אז כבר כשהוא נותן לו את העונש, זה כן. כבר לא סברה.
לא, עוד פעם, אני לא מדבר על העונש, אני מדבר על השאלה, למה אני מאמין לעדים השניים, כשמכוח זה אני הורג את העדים הראשונים. אז אני אומר... ההריגה עצמה כתוב בתורה שעד זומם הורגים אותו, זה לא יוצא מסברה, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על השאלה למה להאמין לשניים ולא לראשונים. יש פה טרי וטרי, נכון? אז יש סברה שאומרת להאמין לשניים. זאת אומרת שבסופו של דבר האמון שלי בשניים הוא אמון מכוח סברה.
בסדר,
אז, 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 אז מה שיוצא זה שאני הורג את הראשונים, לא מכוח עדים, אלא מכוח סברה. זה שהסברה תומכת בעדים, אז מה? החוזק של חוליה הוא כחוזק החוליה החלשה ביותר בה. ואם העדים האלה יושבים על סברה, אז בסופו של דבר עוצמתה של שרשרת הראיות פה היא עוצמה של סברה, לא של עדים. כי העדים יושבים על סברה. עדים רגילים יש להם עוצמה בפני עצמה. התורה אומרת שני עדים, זאת הראיה המקסימלית. אבל פה את העוצמה הזאת אין, כי נגד שני עדים האלה שני עדים אחרים. אלא מה? יש לי סברה לטובתם. אז יוצא בפועל שאני הורג על סמך סברה, לא על סמך עדים. אבל את זה לא עושים. כי בדיני נפשות צריך עדים. יש, כן, זה, אולי הבאתי את זה פעם, אני לא זוכר. יש, תוספות שואל, על עדים זוממים, למה לא נאמין, לא עדים זוממים, סליחה, על טרי וטרי, על שניים מול שניים, ששם אנחנו לא מאמינים לאף אחד יותר מהשני, זה שקול. שואל התוספות, למה לא תאמין תמיד לאחרונים שהגיעו? למה? כי הם יכלו לפסול את הראשונים בגזלנות. תפס לי לכמה היא בגזלנותה, כן? יכולים להגיד שהראשונים הם גזלנים, בזה הראשונים לא יוכלו להתגונן, כי כשמעידים עליך, אין לך, אתה לא נחשב שני עדים. אוקיי? ואז, כיוון שהשניים יכולים לפסול את הראשונים בגזלנות, עכשיו הם באים, הם לא אומרים שהראשונים גזלנים, רק אומרים שהם לא צודקים, זאת אומרת, המקרה לא היה, או כן היה, הם מכחישים אותם. ותאמין להם במיגו שיוכלו לפסול את הראשונים בגזלנות. אז חלק, התוספות אגב, אני, יש מקום שבו אולי הוא אומר את זה, יש לו כל מיני תירוצים על העניין הזה, מיגו לביתרי, מיגו לעדים, יש כל מיני עניינים כאלה. רב שמעון סקופ מסביר שבעצם גם אם היינו מאמינים להם, זה היה אמון מכוח מיגו. אתה לא יכול, אתה לא, מיגו זה לא עדים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להוציא כסף או להרוג מישהו, אין לך פה עדים, יש לך מיגו. נכון שהמיגו הזה אומר שהעדים השניים יותר צודקים מהעדים הראשונים. אבל העוצמה הראייתית שיש לך פה היא עוצמה של מיגו, לא של עדים. מיגו לא מספיק כדי להרוג, או אפילו להוציא ממון.
יש פה כן אולי צד של הפסוק. ועשיתם לו כאשר זמן לעשות להחליט. אם אתה... אי אפשר היה בכלל לקיים את הדרישה הזאת, תעשי בלא קשר זמן לעשות לחיד, אם אתה ממשיך מהגן, שומר שזה תמיד יישאר
טרנינג. לכן הפסוק מלמד אותי שפה אני יכול להשתמש בסברה, זה בדיוק הנקודה.
היה אפשר לומר שזה רק המצב שבו נגיד,
הרוג, בהרוג ברגליו. בהרוג ברגליו, מה שנקרא. אז זו שאלה אחרת, למה בהרוג ברגליו באמת הוא לא פתרון להזמה, אבל המשנה אומרת שלא. משנה במכות, אומרת שלא. אז בסופו של דבר, זה האופן שבו אנחנו זוממים. אחרי שהפסוק אומר לנו להרוג את הזוממים, זה בדיוק הנקודה. אני שואל את עצמי, אוקיי, על מה הולך הפסוק הזה? כנראה על הזמה. זאת אומרת שהפסוק הזה מרשה לי להאמין לעדים השניים ואפילו להרוג על פיהם, למרות שהאמון בעדים השניים הוא בסך הכל נעוץ בסברה, הוא לא אמון בעוצמה של עדים. כי נגד העדים יש עדים אחרים. היתרון של העדים האלה הוא איזושהי סברה. סברה לא מספיקה כדי להרוג. אז זה אומר דרשות הר"ן, פה יש גזירת הכתוב, שגזירת הכתוב לא מחזקת סברה חלשה. או לא מלמדת אותי סברה שלא הייתי יודע בלי הפסוק. פה את הסברה הזאת יכולתי לדעת גם קודם ולהבין שהיא 100% נכונה. אפילו, נגיד. כן? אבל עדיין לא יכולתי להשתמש בה, כי יש כלל בדיני נפשות שעם סברות לא הורגים. אז פה, גזירת הכתוב, בא רק להגיד שפה אין את הכלל הזה, הוא מסויג, זאת אומרת, פה אתה כן יכול לעשות את זה. אני מביא את זה רק כדוגמה לזה, שגזירת הכתוב לא תמיד מגלה לי משהו שלא הייתי מבין בלי. לפעמים גזירת הכתוב באה לבטל דין אחר, שמפריע לי להשתמש בסברה שאני ידעתי אותה גם קודם, לא למדתי אותה מהפסוק.
היה קל בחומר, אבל אי אפשר לאנוש,
מקל בחומר. למשל, כן.
הרב, סתם עדים, שני עדים, זה לא גזירת הכתוב, להאמין לשני עדים.
אז גזרת הכתוב היא שהאמון בהם הוא מוחלט. מאמינים לשני עדים בכל מקום, באים שני עדים. הם נאמנים, מה זאת אומרת?
למה הם נאמנים? כי
מאמינים להם, אבל שני אנשים, יש להם חזקת כשרות, למה להניח שהם שקרנים?
אז זה גם כן איזה, זה למה להניח, זה להגיד, זה כמו מיגו.
לא, לא, למה, לא, בסדר, זה ברור. אתה צודק שביסוד האמון שלנו בעדים, יושבת איזשהו סוג של סברה. אבל הסברה הזאת זה מה שנקרא עדים. הסברה הזאת, על זה התורה אומרת, זה נקרא עדים.
אני מסכים, אבל זה סברת הכתוב, שהתורה אומרת לך, תאמין לזה.
אבל כשאתה מביא סברות אחרות, אז זה הרמב״ם אומר, בתחילת פרק כף, מלכות סנהדרין, אומר הרמב״ם, שלא הורגים על פי אומדנות, אפילו אם זה אומדנות מוחלטות. הרמב״ם, הזכרתי אותו, אני חושב, נכון? שמישהו, אנחנו רואים את ראובן רודף אחרי שמעון עם סכין, ונכנסים לחורבה, ואנחנו נכנסים אחריהם לפנימה, ואנחנו רואים את שמעון מת, ואת ראובן מחזיק את הסכין עוטפת דם. אי אפשר להרוג אותו. יש אותו לכיפה, כן, אבל...
יכול להיות ששימון תקף אותו, והוא התגונן.
בסדר, אוקיי. בכל מקרה, זה הובא שם בגמרא כאיזושהי ראייה, ראייה נסיבתית, אבל ראייה נסיבתית מאוד חזקה. ראייה נסיבתית זה לא אומר תמיד שהיא חלשה. אוקיי? זה רק לא ראיתי בעיניים את הרצח. אבל זאת ראייה נסיבתית מאוד חזקה. והשאלה, האם אתה יכול להרשיע על סמך זה? אומרים לך שלא. למה? כי אין פה עדים. עכשיו, אתה צודק שביסוד העדים גם יש איזושהי סברה. אבל זה מה שנקרא עדים. זאת אומרת, הסברה הזאת, זה התורה אומרת שזה נקרא עדים.
אבל זה זרת הכתוב פרוטו.
כן, אבל הסברה הזאת, זה לא זרת הכתוב במובן הזה, שיש פה היגיון. נכון.
זאת סברה.
התורה אומרת לי שההיגיון הזה, תשתמש בו. כן, תשתמש בו. בסדר, אבל זה סוג זרת הכתוב מהסוג הראשון. שאומרת שיש לי סברה, רק אני לא הייתי אולי לוקח אותה עד הסוף, הפסוק אומר לי, כן, אתה יכול להשתמש בה. עכשיו אני מביא לך סברה, גזרת הכתוב מסוג שונה, שאומרת, היא לא מחזקת אצלי איזושהי סברה שלא הייתי מבין בלעדיה, אלא נותנת לי רשות להשתמש בסברה שאותה אני מבין גם קודם.
זה הסוג הראשון, הסוג הראשון היה סברה שלא
הייתי
חושב עליה לבד, אבל אחרי
ש... לא, שנה, אז לא זוכר איך מיינתי, איך מספרתי את הסוגים. הסוג שאומר שיש פה איזושהי סברה שאני מבין, וגזרת הכתוב אומרת לי להשתמש בה.
סברה שהייתי אמור
עקרונית
להבין את זה גם לבד, רק שאם, או כאילו שאחרי שאני קורא את זה אני אמור להבין את זה כבר בעצמי, שאז...
זה, על הסוג הזה אני מדבר.
לא, מה זה? עכשיו מדובר על זה שגם אחרי
שעיינתי וזה
עדיין...
לא, אני מדבר על הסברה שאומרת למה שני עדים כשרים מתקבלים. הדבר הזה הוא בדיוק מהסוג שרב דניאל הנדל מדבר עליו.
לא, אבל לא הייתי לוקח אותו כל כך רחוק בעצמי.
למה לא? מה? כל מערכת משפטית, יש לה שני עדים, היא עושה הכל על פיהם. מה זאת אומרת? אם אין לך איזה ספק לגבי צדקתם, אז כן,
נגמר. לא מתבססת רק עליהם. יש גזירת הכתוב כאילו שלא...
לא נכון.
שלא לסמוך על דבר שהוא לא שני עדים.
לא, ברור, לסמוך על שני עדים זה לא גזרת הכתוב במובן שהוא לא מובן, אלא במובן הזה שאומר, זה מובן לי, אני מבין את הסברה, אולי לא הייתי לוקח אותה עד הסוף, כמו שהתורה אומרת, תרי כמאה, וששני עדים זה המקסימום הראייתי, וכל מיני דברים כאלה. פה הגזרת הכתוב מגיעה, אבל זאת סברה שהייתי יודע אותה גם בליה.
אז יש כאן חלק של גזרת הכתוב שהוא מעבר לסברה.
כן, ברור, ברור. אחרת למה צריך את הפסוק? אז... תמיד צריך את הפסוק למשהו, השאלה למה? האם לחזק אצלי סברה קיימת, זאת אומרת שהייתי מפקפק לגביה, האם לאפשר לי להשתמש בה למטרה הזאת, למרות שאני משוכנע בה, אבל זה סוגים אחרים, תפקודים שונים של הגזרות הכתוב.
אני חושב שהפסוקים באים רק פשוט לחתוך את זה, כי אחרת אי אפשר לעשות שום דבר.
אז אני אומר, יש מקומות שכן, יש מקומות שלא. פה זה לא לחתוך, למשל, בעדים זה ממין, זה ממש נגד העקרונות המקובלים בהלכה. זה לא רק לחתוך עד איפה זה מגיע. אז אני אומר, יש כאלה דוגמאות ויש כאלה דוגמאות.
עכשיו, כשמדובר על סברה שמכוחה, שעל ידי סברה אפשר לקבוע גם בלי שיהיה פסוק, זה מתייחס גם רק לפרשנות של מצוות שניתנו בתורה?
אז דיברתי אני חושב בפעם הקודמת, לא? הבאתי את הפני יהושע ואת הצלח על ברכת הנהנים, כן, שאתה מברך על המזון לפני, שהגמרא בברכות אומרת שזה סברה, שכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל. אז הפני יהושע שואל, אז למה ספק ברכות להקל? הרי סברה זה דאורייתא, הגמרא שואלת למה לקרא סבראי? זאת אומרת שסברה וקרא ופסוק זה באותו מעמד, אז למה ספק ברכות להקל? זה היה צריך להיות דאורייתא. אז הפני יהושע אומר, אז לא משנה, הוא עונה מה שהוא עונה, זה אמרתי שם שלא צריך לברך עם שם ומלכות וכל הדברים האלה. אבל הצלח יוצא נגדו, והצלח אומר, מה פתאום? סברה זה לא דאורייתא. שאלתי, מה זאת אומרת? הצלח לא הכיר את הגמרות האלה ששואלות למה לקרא סבראי? הגמרות אומרות במפורש בכמה מקומות שלא צריך את הפסוק כי יש לי סברה. זאת אומרת, אז רואים שיש להם את אותו מעמד. אמרתי שהצלח טוען, כנראה אני אומר, שכשהסברה מפרשת לי, כאן אני מגיע למה ששאלת, כשהסברה מפרשת לי הלכה קיימת, מצווה, פסוק מהתורה, משהו כזה, אז גם הצלח מסכים שסברה היא דאורייתא. אבל במקום שבו הסברה מחדשת לי דין מחודש, כמו לברך על המזון לפניו, שזה לא פרשנות לאיזה דין קיים בתורה, זה לייצר חובה חדשה. החובה הזאת לא דאורייתא. כך יטען הצלח, וכמו שאמרתי, אני פעם חשבתי שהפני יהושע בטוח צודק, היום אני חושב שהצלח צודק.
אבל מה הוא עונה על זה?
אה?
עדיין, למה לקרא
סבראי? מה? אין קרא. ברכת המזון לפני, אין...
לא, המקרים האלה בגמרא שיש למה לקרא סבראי, זה שאלתי פעם קודמת, הם כנראה מקרים כאלה ששם זה...
כן, שני המקרים הקלאסיים זה הפה שעשר והמוציא מחברו עליו הראיה. בשני המקרים האלה יש תחליף של סברה ודין, אבל בשניהם מדובר כאן על סדר הדין, כשסדר הדין בעצם זה משהו שיסודו בתורה. התורה אומר שצריך לשפוט, אין משפט בלי סדר דין, אוקיי? אז שבאה הסברה עכשיו ואומרת, סדר הדין צריך להיות כזה, או דיני ראיות צריכים להיות כאלה, אז אני אומר, טוב, זאת פרשנות לציווי של התורה לעשות דין, לעשות את המשפט. אז שם זה יכול להיות דאורייתא. אבל בברכת הנהנין לפניה זה איזשהו חידוש של חובה חדשה. אז שם אומר הצלח, אין, בלי ציווי, אין חובות דאורייתא. בסדר? אז זו התשובה למה שאריק אמר. זאת אומרת, אז לכן אני חושב, זו המחלוקת בין הצלח והפני יהושע, בקיצור. אם הסברה יש לה איזשהו מעמד ממש כמו פסוק, או רק כשהיא מפרש, רק סברה פרשנית, יש לה על התוצר מעמד דאורייתא. אבל לא סברה שמחדשת הלכה חדשה. כי לפי זה, באופן עקרוני, היה אפשר כמובן להפוך את פורים לדאורייתא, ואת חנוכה לדאורייתא, כי יש סברה לציין את הניצחון ולפרסם את הנס, אז אולי לא בדיוק בצורה הזאת, כמו שחזל קבעו, לא חשוב. אז הצורה תהיה דרבנן, אבל החובה לפרסם את הנס ולחגוג את הנס תהיה דאורייתא. לא מקובל לחשוב כך, למרות שיש בבהג.
וזה הרבה היגיון, אבל.
בסדר, הבהג כותב. שלא בא כותב, הוא מונה בתוך תרי"ג מצוות את חנוכה ופורים. והרמב״ם תוקף אותו שם בשורש הראשון, הרמב״ם תוקף אותו. מה זה, מה, מצוות הרבנן? אז תכניס שם, יש עוד כמה אלפי מצוות הרבנן, איך אצל לך תרי"ג מצוות? אתה יודע? אז הרמב״ם עונה שזה רק מצוות עשה דרבנן, לא כל איסורי דרבנן.
ומה עם
התרי"ג
לפני
שקראו חנוכה? לא היו. לא היו. לא, התרי"ג היה רק אחר. בסדר, זהו, אז הרמב״ם אומר, זה אחת הטענות של הרמב״ם שכתוב, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני. אז זה לא נאמר בסיני, מה בסיני אמרו לו שבפורים תעשה כך ובחנוכה תעשה כך. אני חושב שמה שבהג מתכוון לומר, שבסיני נאמר שאתה צריך לחגוג ניסים. זה נאמר בסיני, עכשיו...
אם עכשיו יהיה לנו איזה נס מוסף שתהיה סברה לחגוג...
יום העצמאות, טוענים.
אז זה כבר
לא יהיה תרי"ג. לא, אז זה השאלה אם זה שניים או אחד. החובה לחגוג ניסים, זה אחד מהתרי"ג. עכשיו, יישומים, אני לא זוכר אם הוא מונה שניים. חנוכה ופורים הוא מכניס גם למניין שלו, אני לא זוכר אם זה שניים.
אם זה שניים...
יכול להיות. אז יכול להיות שיום העצמאות זה כבר 614, לא אותן דעות שזה גם נכנס לעניין. אנשים מביאים את הבאג בהקשר הזה. זאת אומרת, אז אני אומר, ההיגיון נגיד, דבר שכן, אני חושב, מתקבל, לא זוכר אם זה בדיוק מה שאומר בהג, אבל דבר שמתקבל בשיטתו, זה באמת להגיד שהעיקרון שצריך לחגוג ניסים ולהודות לקדוש ברוך הוא ולפרסם את הנס וכו', הוא דאורייתא. עכשיו, מתי זה קורה? בחנוכה ופורים? זה ההיסטוריה כבר. כשמשהו קרה, חכמים קובעים את הדפוס, איך אנחנו עושים את זה. אתה יודע? אז זה לא נורא כל כך, אני חושב. טוב, בכל אופן, זה באשר לשאלה של אריק. עוד הערה אחת על הנושא של גזירת הכתוב. ועדיין, אני חוזר לעדים זוממים, כי זו דוגמה מצוינת. אני רוצה לסייג עוד יותר את המושג גזירת הכתוב. אבל זה בעצם להגיד את אותו דבר מזווית שונה. בגמרא, במסכת סנהדרין, יש מחלוקת בין אביי לרבא, עכשיו שלא דיברנו על זה, נכון? על עד זומם למפרע הוא נפסל, או מכאן הוא לאבא נפסל?
סיר, זה בשיעור. זה היה בשביל אחרת שהזמנת על העדים זוממים.
כן. אוקיי. אז יש שם מחלוקת בין אביי לרבא ממתי עד זומם נפסל. נגיד ששני עדים באים ומעידים ביום ראשון שראובן רצח. בסדר? הוא רצח מתישהו לפני זמן קודם. ביום שני הם מוזמים. עכשיו... טוב, אז התורה אומרת לנו שהשניים נאמנים והראשונים שקרנים. ברגע שהם שיקרו בבית דין, אז הם כמובן גם נפסלים לעדות. גם לעדויות אחרות הם נפסלים. כי הם מוחזקים כשקרנים, הם איבדו את חזקת הכשרות שלהם. בסדר? שאלה ממתי? הם נפסלים יום ראשון או יום שני? אם הם העידו ביום ראשון אחרי הצהריים על עוד משהו. האם העדות הזאת נפסלת או לא? ההיגיון אומר לפסול. למה? כי מה אכפת לי שהם הוזמו ביום שני? ההזמה אומרת שביום ראשון כשהם באו להעיד, הם היו שקרנים, נכון? היה מקום להגיד אפילו שיוזמו אפילו, זאת אומרת שיפסלו אפילו עדויות קודמות שלהם, אבל זה אומרים שלא. משעה שאתה יודע שהוא שיקר, הוא איבד את חזקת הכשרות שלו, מכאן ועלה העדויות שלו נפסלות. זה ההיגיון הפשוט אומר. וכך אומר אביי. רבא אומר מכאן ולאבא, עד זומם למפרע הוא נפסל, רבא אומר מכאן ולאבא הוא נפסל. עכשיו, זו אחת ההלכות שבהן הלכה כאבאי, כן. יעל כגם, אז היוד של היעל כגם זה יוד של המידה. זה העין, זה עד זומם, כן, למפרע הוא נפסל. אז רבא אומר שהוא נפסל רק משעה שהוא זם, מיום שני, והעדויות שלפני כן מתקבלות. אז למה? למה הוא אומר את זה? אז הוא אומר, כי עד זומם חידוש הוא, מה יחזי דסמך טענה, סמוך הענה, יש פה שניים נגד שניים. מה אתה סומך על המזימים, סמוך על המוזמים, אותו דבר, זה תרי ותרי. אלא עד זומם חידושו, ואין לך בו אלא משעת חידושו. זאת אומרת, כיוון שעד זומם זה גזרת הכתוב, זה חידוש. משעה שהתחדש החידוש הזה, אין לי ברירה. כל דבר קודם, אני לא אעשה את זה, כי זה דבר שהוא לא הגיוני בעצם. נגיד, זה הקריאה הפשוטה. דבר שהוא לא הגיוני, אז אני מסייג את היישום שלו, עד כמה שאני יכול. אז רבא בעצם אומר שזה גזרת הכתוב, והבאי, כנראה טוען שלא, הבאי אומר, מה פתאום? אם הם העדים השניים נאמנים, משעה שהם שיקרו ביום ראשון, אז הם פסולים. אז מתברר, אבל להלכה אנחנו פסקים כמו הבאי, שעד זומם למפרע הוא נפסל. אבל בכל זאת הרמב״ם כותב שעד זומם גזרת הכתוב הוא. זה לכאורה נגד הפסיקה. לכאורה זה כמו רבא. רבא אומר שזה גזירת הכתוב, כן, שזה גזירת הכתוב, ולכן משעה שהוא הוזם, רק אז הוא נפסל. אבל הרמב"ם פוסק כמו אביי, שהוא נפסל למפרע, וכותב שידים זוהמים זה גזירת הכתוב. והטור אומר שלא, וידוע, זה מחלוקת בין הרמב"ם והטור, ונשפחו על זה כבר נערות דיו. אבל קודם כל מבחינת הגמרא זה לא סותר, כי זה שרבא אומר שזה גזירת הכתוב, זה לא אומר שאביי אומר שלא. הקרבה טוען שכיוון שזה גזירת הכתוב, אז צריך גם לסייג את זה ולפסול אותם רק משעה שהם הוזמו. הרמב״ם אומר, אתה צודק שזה, הבאי לפי הרמב״ם, אומר, אתה צודק שזה גזירת הכתוב, אבל עם גזירת הכתוב הזאת אני הולך באופן עקבי. אם גזירת הכתוב הזאת אומרת שהם שקרנים, מתי הם שיקרו? הם שיקרו ביום ראשון. אז סייג נפלא, לכן זה לא סותר את הגמרא, הרמב״ם. בסדר? לפעמים הרמב״ם גם לא סותר את הגמרא, זה גם קורה. עכשיו, השאלה, אבל בכל זאת, איך אני תופס את האמירה הזאת של גזרת הכתוב? כי בעצם מה כתוב ברמב״ם? מה שכתוב ברמב״ם זה שגם העובדה שהם נפסלים למפרע יכולה להיות גזרת הכתוב. למרות שאיך אני מגיע לזה שהם נפסלים למפרע? מכוח ההיגיון שאומר שאם הם שקרנים, מתי הם שיקרו? הם שיקרו ביום ראשון. נכון? אז למה הוא קורא לזה גזרת הכתוב? סתם, לא בגלל הגמרא, אלא אני שואל, למה זה גזרת הכתוב? מה זה גזרת הכתוב? כי למה להאמין לשניים? תאמין לראשונים. כן, מה יחזי דסמך תעני, סמוך עני, כמו שהגמרא אומרת. אבל הרבא אומר, once הגעת למסקנה שהשניים צודקים, והראשונים שיקרו, תלך עם זה עקבי. מתי הם שיקרו? הם שיקרו ביום ראשון. אני חושב שכתוב ברמב"ם יותר מזה. והאמת שגם ברב לא יכול להיות אחרת. מה שכתוב ברמב"ם שברור ש... איך תופסים בדרך כלל את המושג גזירת הכתוב בהקשר הזה? אומרים, תראה, האמת, אם היית שואל אותי באמת מה קרה, אין לי מושג. זה תראה ותראה. הם שקולים. התורה גזרה להאמין לשניים. אבל בעצם הם שקולים לגמרי. ככה תפיסה של גזירת הכתוב. אוקיי? ואז באמת רבא יכול להגיד, טוב, אם זה בכלל לא הגיוני, הרי הם דוברי אמת, אז בסדר, אז לפחות נדחה את זה עד מתי שהם הוזמו, כי אין בזה היגיון אמיתי. הראשונים לא באמת שקרנים. אלא יש לנו איזה גזירת הכתוב להתייחס אליהם ככה. כן.
אם זאת הייתה תפיסה, אז היה אפשר לומר שהם לא נפסלו בכלל, גם אחרי עוד זמן.
לא, התורה אומרת שהם שקרנים.
ועשיתם
לא כאשר זמם, עד שקר, עד שקר ענה באחיו, ועשיתם לא כאשר זמם. בסדר, אבל היא קובעת שהם להתייחס אליהם כשקרנים. זה כאילו הנקודה של התפיסה. לא, אני לא מסכים, אבל אני אומר, אני כרגע מגן על הפרקליטו של השטן. זאת אומרת, אני מגן על תפיסה שאני אתקוף אותה עוד רגע, אז שנייה אחת. לא, לא, לא התכוונתי, אבל אני מתכוון, כן, שמגן על משהו שאני לא מסכים איתו. אבל זה הרי לא יכול להיות. זה שטויות, אין דבר כזה. אין דבר כזה בהלכה, ואי אפשר להגיד אחרת. אי אפשר להגיד אחרת. אין דבר כזה להרוג מישהו מכוח גזירת הכתוב, אין חיה כזאת בחיים. אם יעמוד פה משה רבנו על השולחן ויגיד את זה, אני לא מקבל. אין דבר כזה. מה זאת אומרת? להרוג מישהו עם גזירת הכתוב. יכולה להיות גזירת הכתוב שאומרת, תראה, עכשיו לילה, תקרא קריאה...
אתה מלך, אתה הורג אותו מגזירת
הכתוב. לא, שנייה אחת. עכשיו לילה... בסדר? אתה צריך לקרוא קריאת שמע של שחרית, למרות שעכשיו לילה. טוב, אם התורה החליטה לקרוא איזה קריאת שמע של שחרית, בסדר. אבל אין גזירת הכתוב שעכשיו יום. עכשיו לילה.
זה לא להרוג אותו. זה לא להגיד שהוא שקרן.
כן, אני מדבר, בדיוק. עכשיו, מה קורה בעדים זוממים? הרי תחשבו, בעדים זוממים, התורה אומרת, עד שקר העד, שקר ענה באחיו, ועשיתם לו כאשר זמם. את העד הרשע הזה ששיקר, צריך להרוג אותו. הוא רצה להרוג מישהו חף מפשע, תהרוג אותו כנגד זה. ובעצם, לא דובים ולא יער, האיש צדיק תמים, בא למלא את חובתו האזרחית ולהעיד בבית הדין. הוא יודע את האמת, חובתו ללכת ולהעיד בבית הדין. עדים זוממים לא צריכים התראה. זה רק מה הוא אומרת. אז הוא לא צריך התראה, לא אומרים לו כלום. הוא מגיע, ממלא את חובתו האזרחית, אומרים לו יפה מאוד, קיבלנו את העדות שלך, אתה באמת דובר אמת, אבל יש לנו גזירת הכתוב שאתה שקרן, אז נהרוג אותך. כשקרן נהרוג אותך, לא סתם נהרוג, נהרוג אותך כשקרן. למרות שאנחנו יודעים שאתה, לא יודעים, אבל אתה במעמד שווה לשני. אין דבר כזה. יש גזירת הכתוב במובן אחר. נגיד שהתורה אומרת להרוג מחללי שבת. בסדר? להרוג מחללי שבת זה משהו שהוא לא שקול למה שאני אומר כאן. לא ששם זה כל כך מובן, אבל אני אומר, שם חוסר ההבנה הוא נסבל יותר מאשר פה. למה? בגלל ששם מי שחילל את השבת יודע הרי שיש עונש מיטה על זה. אם הוא לא יודע, הוא לא, לא הורגים אותו. וצריך התראה, ואומרים לו, תראה, אתה יודע שחילול שבת במיטה. הוא אומר, כן, ועל מנת כן אני עושה. ואז הורגים אותו, אם לא, אם לא משפזים אותי, אותו על אישפיות זמנית. אז הורגים אותו. אז שם אין את, את הבעיה העקרונית של הריגה על פי גזירת הכתוב. כי באדם שחי בתוך מערכת הנורמות הזאת, יודע, אלה הכללים פה. זאת אומרת, מי שמחלל שבת מת, ככה זה בחשבון. אבל העדים הזוממים, איזה מערכת כללים? הם באו להעיד, הם מדברים אמת. בדיוק. הם באים, הם מדברים אמת, הם באו להעיד שהתורה מחייבת אותם ללכת ולהעיד, והורגים אותם בגלל גזירת הכתוב. אז אין דבר כזה, זה לא יעלה על הדעת, דבר כזה. כן.
לא כל כך
מעניין,
יש כאן שתי טענות, אולי יש שתי טענות נפרדות, כלומר מצד אחד אפשר לומר פשוט שהתורה אמרה, אמרה
עד שקר עד, שקר ענה באחיו,
אז
במילה
מובן שהתורה רואה אותו כעד שקר.
לא, זה אני כן מסכים. אני טענתי טענה אחרת.
וטענה אחרת זה שכאילו שזה לא מתקבל...
הוא לא שקרן, זה היה את הכתוב שהוא... לא, 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 אף אחת מהן. זאת אומרת, הטענה שכנגדה אני יוצא כאן, זאת טענה שרואה את הגזירת הכתוב הזאת, כמו שבדרך כלל רואים גזירות הכתוב.
מה הטענה של הרב?
לא, רגע, אני אגיד אותה עוד רגע. הטענה שכנגדה אני יוצא, אבל זאת הטענה שאומרת, תראה, האמת שהוא דובר אמת, או לפחות יש לו חזקת כשרות כמו העד השני, אבל גזירת הכתוב להחזיק אותו כשקרן ואני הורג אותו. תשאל את הדיין, תגיד, אתה שם את הראש שלך על זה שהוא שקרן? כמה אתה מתערב? יש מישהו שיודע את האמת. כמה אתה מתערב שהוא שקרן או לא? 50-50. זאת אומרת, או שהוא שקרן או שהוא שקרן. אבל אני הורג אותו כי יש גזירת הכתוב. אין, לא יכול להיות דבר כזה. אין דבר כזה בהלכה. אם דיין יעשה משהו כזה, צריך לדיח אותו במקום. ולא רק בגלל דין מרומה. אפילו זה, אני חושב שלא צריך להגיע פה לדין מרומה, זה סתם לא נכון. אבל, ולא רק בגלל דין מרומה. זאת אומרת, אתה, אם אתה יודע, אם אתה, לבך לא שלם עם זה שזאת האמת, אסור לך להרוג. אפילו להוציא ממון אתה לא מוציא, בלי שאתה יודע שבאמת זה, זה המצב. דיני הראיות הפורמליים הם רק התחלת הדיון. בסופו של דבר, הדיין צריך גם להיות שלם עם מה שהוא מחליט. ואם הוא חושב שהאיש הזה דובר אמת, הוא לא הורג אותו בגלל גזירות הכתוב. אין דבר כזה. אלא מה? או אתן לכם אולי עוד דוגמה. אנחנו נורא רגילים לזה שקרובים פסולים מגזירת הכתוב. קרובים פסולים לעדות. הגמרא אומרת, בבטרה. והרמב"ם מביא את זה בלשונו להלכה, וגם שולחן ערוך. זה שפסלה התורה עדות הקרובים, לא מפני שהם חשודים לשקר, אלא גזירת הכתובים. זה נורא, זאת אומרת, באים לך שני אחים. כן, משה ואהרון, שזו הדוגמה שהגמרא מביאה, אבל לא משנה, כל שני אחים יש להם חזקת כשרות, אין אדם חוטא ולא לא. אז שני אחים באים ומעידים שרובן הרג את שמעון, או שרובן, אתם יודעים, לבא משמעון, עזבו את הרג, לבא משמעון, בסדר? אתם פסולים, פסולים לעדות כי אתם קרובים, וכיוון שכך אני לא יכול להוציא את הכסף, למרות שאני יודע שזאת האמת. כי קרובים לא חשודים לשקר, יש להם חזקת כשרות. אז מה שהם אומרים בעצם זאת האמת. רק יש גזירת הכתוב לא להשתמש בעדות הזאת. אוקיי? אז זה גם סוג של גזירת הכתוב כזאת. עכשיו פה ככה, בדיני ממונות, לעניות דעתי, אני כדיין הייתי מוציא את הכסף גם על פי קרובים. כי הרמב״ם כותב שאם הדיין, יש לדיין לעשות את מה שליבו, את מה שדעתו נוטה, או משהו, לא זוכר בדיוק על השון. תחילת פרק כ"ד מסנהדרין, בניגוד לפרק כ' שהזכרתי קודם, שזה בדיני נפשות, שרק עדים, שום ראיות נסיבתיות ושום דבר. בדיני ממונות הרמב״ם אומר, מה שקובע זה מה שאתה חושב. דיני ראיות הם המלצה בלבד. אז בסופו של דבר, מה שאתה חושב זה מה שאתה צריך לפסוק, מעיקר הדין. עכשיו, הדורות התקלקלו וכל מיני דברים כאלה, אז יותר נזרים. כמובן, עדיין יש דין מרומה. זאת אומרת, אם אתה חושב שהדין שיוצא מההלכה הוא מרומה, הוא לא מתאים לאמת, אז תסתלק. אתה לא יכול לפסוק הפוך, אבל אתה יכול להסתלק. אז זה למשל דוגמה שאנחנו גם כן ככה בישיבות רגילים מתייחס אליה די בשוויון נפש, אבל תחשבו על המצב הבא. באים שני עדים אחים, שני אחים עדים, ומעידים שרובן הרג את שמעון. עדים קרובים פסולים לעדות. אז לכן אנחנו מוצאים את הרוצח לחופשי, לחופשי, אני יכול שנשים אותו בכיפה, אבל לא משנה, הוא לא הורגים אותו, אוקיי? טוב, אז עם זה אנחנו חיים עוד איכשהו, אוקיי? עכשיו, מקרה אחר, באים שני עדים, מעידים שרובן הרג את שמעון, עדים קשרים. באים שני עדים קרובים ומזימים אותם. בסדר? מה עושים עכשיו? אז העדים הקרובים, עדותם פסולה, נכון?
צריך להאמין להם.
לא יודע, אז...
כי התורה צריך
להאמין. לא, לא צריך להאמין להם, בנפשות, לא בממונות. בממונות אתה עושה מה שאתה חושב, בנפשות, דיני הראיות קובעים, לכאורה. ואז מה זה אומר? אם קרובים פסולים, אין, זה כאילו לא היה פה. אין בפרוטוקול עדות כזאת, אוקיי? אז באו עדים שיזימו את העדים הראשונים. אנחנו יודעים שהם מדברים אמת, כי קרובים לא חשודים לשקר, כך אומר לנו הרמב״ם, כך אומרת הגמרא.
חוששים שהם מדברים.
לא, אנחנו יודעים. כמו שני עדים אחרים, אותו דבר.
באופן כללי אמרנו ש...
לא, נעזור כרגע את הבעיה של הזמה. סתם עדות. עדות אנחנו מקבלים, גם משל קרובים. בסדר? אז אנחנו יודעים שהם מדברים אמת. כמה שאנחנו יודעים שהם מדברים אמת, אבל אנחנו לא מקבלים את העדות שלהם כי הם קרובים. מה יוצא? שהעדות של הראשונים לא נפסלה. זאת אומרת שהורגים את הרוצח. תשאל את הדיין, תגיד, אבל הרוצח הזה הוא חף מפשע, הרי אתה יודע את זה. כי יש שני קרובים שהם נאמנים, שיזימו את העדים שהעידו עליו. זאת אומרת, אם אני אשאל את הדיין, תגיד מה באמת היה, הוא באמת רצח, ברור שלא. אבל גזירת הכתוב לא להאמין לקרובים, לכן אני ארוג אותו. יש דבר כזה? בחיים לא. אם דיין יעשה משהו כזה, צריך לזרוק אותו. ברור שלא. זאת אומרת, יש משהו ב... הדיין צריך להסתלק. כן, צריך להגיד, זה דין מרומה. כן? יש כל מיני פטנטים אפשר לעשות גם, לא משנה, אני, אבל לפחות המינימום זה להסתלק. אומרת, תשמע, אני לא הורג, אני לא הורג, מי שלא רצח.
אחד תמצאו מישהו
שיסכים
לעמוד אותו.
או ש... אז בעצם, מה שאני רוצה לומר זה, שכאשר אנחנו פוסלים את הקרובים מכוח גזירת הכתוב, את זה אפשר לשמוע. צריך להבין למה התורה פוסלת אותם, אבל אפשר לשמוע. למה? כי לכל היותר לא הרגנו את הרוצח. מתעוררת פה איזושהי בעיה, נטפל בה באופן אחר, נכניס אותו לכיפה, הכל יהיה בסדר. אוקיי? אבל במקרה שאני ציירתי כאן, עם זה יותר קשה לחיות. פה אני הורג מישהו שהוא חף מפשע מכוח גזירת הכתוב. אין דבר כזה. לא הורגים מישהו מכוח גזירת הכתוב. עוד פעם, אלא אם כן במובן של חילול שבת. יש גזירת הכתוב שחילול שבת הוא במיטה, אתה ידעת את זה, היו עדים, הייתה התראה, זה ההלכה אומרת, אני גם לא מבין אותה, אבל זה ההלכה אומרת, פה אין את האבסורד שיש במקרים האלה. במקרים האלה, אף אחד לא עשה פה שום דבר שהוא נגד הכללים שהוא הכיר. ובסופו של דבר יארגו אותו, כי גזירת הכתוב להגיד שהוא כן עשה נגד הכללים. למרות שהוא לא עשה. בסדר? כן.
יש אבל דינים שהם יותר אבסורדים מלהרוג, כלומר שהם לא עומדים בקריטריון הזה של מישהו שעשה משהו ידע שיש אליה עונש מוות, כלומר
למשל?
נניח להרוג עובדי עבודה זרה, לא במקומנו, רגועים.
נו, מה הבעיה?
הם לא ידעו שזה...
טוב, הם צריכים התראה. התראה על עבודה זרה, והם אומרים כן ועל מנת כן אני עושה, ואז הורגים אותם, זה אותו דבר כמו חילול שבת. אתה צריך לדעת שהם באמת לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד. אתה צריך לראות שהם באמת יודעים שבדיוק זה התפקיד של התראה. רק במסית, מסית לא צריך התראה, וזה דיון בפני עצמו, וגם במסית לדעתי, זה לא המצב מה שהיה בזמן חז"ל, אבל זה דיון אחר. אז מה אני רוצה לומר בעצם? שבעדים זוממים, גם מי שאומר שחידוש הוא רבה, או הרמב״ם בשיטת הבאי, שאומר זה חידוש הוא לא מתכוון לומר שהעדים בעצם נמצאים במעמד שווה. אם תשאל אותי מה היה במציאות, ספק שקול. התורה גזרה פה להאמין לשניים ולא לראשונים. אין חיה כזאת, אין דבר כזה, זה לא יכול להיות. זה פשוט שטויות. מי שאומר דבר כזה לא יודע מה הוא מדבר. לא יכול להיות. זה אומנם חריף קצת, יש אחרונים שאומרים, אבל אין, אי אפשר להגיד דבר כזה, זה לא יכול להיות. ברור שהכוונה שהגזרת הכתוב במשמעות של בדליה נדל, ברור שהשניים דוברים אמת. יש לנו סברות טובות למה הם עדיפים על הראשונים, המזימים על המוזמים. אתה יודע, אז יש לנו סברות, ההיגיון שלנו, אם היית שואל אותי מה היה באמת, גם באמת הייתי אומר לך שהראשונים שקרנים והשניים דוברי אמת. מה שפה זה גזירת הכתוב, למשל, כמו דרשות הרן, שאומר לך, למרות שיש לך סברה טובה, אבל עם סברות לא הולכים למכולת, עם סברות לא הורגים. אז אני אומר, אז פה הגזירת הכתוב אומרת שאפשר להסתמך על הסברה הזאת אפילו בשביל להרוג. אבל אין גזירת הכתוב שאומרת להרוג בלי שהוא שקרן. זה לא יכול להיות. הגזירת הכתוב מגלה לך שהוא באמת שקרן. ועכשיו אני יכול גם אולי אפילו להבין את זה, אבל אפילו אם לא יכולתי להבין את זה. ולא מצאתי את הסברה, אם התורה אומרת להרוג אותו, אז היא אומרת לנו שהוא באמת שקרן. לא שגזירת הכתוב להתייחס אליו כשקרן למרות שהוא לא. אין דבר כזה. כן, אני אומר, פה, שם זה דוגמה... ברור, שם זה דוגמה מצוינת, כי הפסוק עצמו, הרי זה אבסורד לחשוב שהאיש מדבר אמת, או לפחות בחזקת כשרות, יש תראי ותראי, לפחות בחזקת כשרות, והפסוק אומר, עד שקר העד, שקר ענה באחיו, תהרוג אותו, את הרשע הזה, שהוא בכלל, הוא מדבר אמת. מה זה? זה קפקאי לחלוטין. האיש מגיע לבית דין, עושה את חובתו, הולך להעיד את מה שהוא רוצה, והורגים אותו כגזירת הכתוב.
גזירת הכתוב לא יכולה להיות או לתמוך בדבר
שאיננו סביר? לא, היא יכולה להיות במקום שבו זה לא מוביל לאבסורד, כמו בחילול שבת. חילול שבת אני גם לא יודע למה הורגים את המחלל שבת. אני לא יודע, זה גזירת הכתוב מבחינתי. אבל אין שם עוול ברמה המוסרית והמשפטית, כי הבן אדם יודע לקראת מה הוא הולך. זאת אומרת, הבן אדם יש לו תראות, הוא יודע, כי אם לא, באמת לא הורגים אותו. זה הנקודה, אתה חייב התראה לפני שאתה נוגע בו. יש שם דרישות די דרקוניות לפני שבכלל אפשר לעשות דבר כזה. אין גבול, לא עובר בשום מקום, דבר בלתי סביר לא הורגים.
מה שבלתי סביר עבורך, למישהו אחר זה אולי
יסכם. לא יודע, יכול להיות שאני טועה, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אותו דיין שיושב בדין. אם זה בלתי סביר מבחינתו, אסור לו להרוג. יכול להיות שיש לי ויכוח איתו, ואני חושב שזה כן סביר, או להפר. בסדר, יש ויכוחים על הרבה דברים.
אבל למה זה לא סביר להרוג מחלל שבת, אז למה אתה חושב שאם הוא ידע שהוא מחלל,
כן. לא, לא אמרתי זה לא סביר, אמרתי שאני לא מבין למה זה, אני לא מבין את הסיבה לזה. לתורה כנראה יש סיבה טובה לעניין הזה, אבל אני לא מבין. אבל כאן...
אתה לא מבין, זה לא מספיק שזה לא סביר?
לא, כי התורה אומרת שכן.
אני לא
יכול... בעדים זוממים, מה שקורה, שנייה אחת, בעדים זוממים, אני לא אומר שזה לא סביר להרוג אותם, לא זאת הבעיה שלי איתם. אם היו אומרים לי, תראה, עד שקרן צריך להרוג, גם את זה אני לא בטוח שאני מסכים. אולי לא הייתי עושה את זה בעצמי. אבל זה התורה אומרת, בסדר, קיבלתי, כנראה שיש לו סיבה טובה. שם אי סבירות היא בהליך, לא בעצם עונש המוות. זאת אומרת, אתה לוקח מישהו שלא אשם בכלל והורג אותו בגלל, זה לא יכול להיות. אני לא מדבר שכל עונש מוות אני צריך להבין למה הוא ניתן. אני מניח שיש מאחוריו היגיון, אבל לא, אני לא מבין את הסיבות למה נותנים עונש מוות, אבל אני מבין שיש היגיון בהליך, זאת אומרת שבן אדם שהורגים אותו, זה לא עוול משפטי כלפיו, זאת אומרת, הוא ידע מה הוא עושה, קיבל את ההתראה, בסדר, אלה הכללים, הוא צריך לדעת שאלה הכללים. אם הוא לא יודע, באמת לא הורגים אותו. זה לא אותו דבר.
אבל בכל זאת יש עם זה איזה בעיה, בגלל שהתורה אומרת שהוא שקרן. וזה קטגורי, זה אומר שכל עדים זוממים...
לא, זה לא אומר, יש דין מרומה, הוא גם דין מהתורה. אם אתה במקרה מסוים חושד, אז אתה מסתלק, אז אתה לא הולך עם דין התורה.
אתה עדיין לא שקרן.
כן, השניים נשארים ברזקת כשרות.
מה אתה עושה הרב אם אתה הדיין, ובאו לפניך השניים, שאתה לא מצליח לחשוד בהם? יכול להיות...
מה זה לא מצליח לחשוד? אני חושד ולא מצליח להוכיח.
לא, יותר מזה, שאתה אפילו לא חושד. בסדר? יכול להיות אבל מצב שיבואו לפני הדיינים, עדים זוממים, שהם שקרנים לגמרי, או שהם דוברי אמת לגמרי. ואתה לא מצליח...
ברור שיכול להיות,
אבל התורה כותבת קטגורית שהשניים הם בעת שקר.
נכון.
התורה אומרת ששחור זה לבן.
לא אומרת ששחור זה לבן. היא אומרת ששחור זה שחור. רק לפעמים, במקרים מעטים, דבר כזה יכול לפספס. כולנו בני אדם, מה לעשות?
אני מסכים עם הדיין שיפספס, אבל שהתורה כותבת שהשניים הם שקרנים.
התורה אומרת, אתה צריך להניח שהם שקרנים. אבל
היא אומרת שהם שקרנים.
לא, בסדר, זה מה שאני נותן את הוראות לדיין, לא לעדים. הדיין, אתה צריך להניח שהם שקרנים, ועצית לא כאשר זמם לעשות להכיב. אם העובדה היא שהם לא שקרנים, טעית. זו טעות מאוד מצערת, אבל בסדר, התורה אומרת מה אני צריך לעשות. היא לא, אם הרוב הם באמת שקרנים במצב כזה, אם באמת הערכה הפשוטה היא שהם שקרנים, אז זה מה שאני עושה. דיין, כל דיין יכול לטעות. אתה יודע, דיברנו על זה שבארצות הברית, כן, כשהכניסו את ה-DNA כראיה קבילה, גילו מאות, מאות מקרים שהם נכנסו לכלא, מתוכם נדמה לי עשרות הוצאו להורג. על לא עוול בכפם. רק היום היה סיפור עם DNA. כן, אז זה, זאת אומרת, שופט יכול לטעות, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם.
זה ראיה סיבתית.
גם כשזה לא היה נסיבתי.
שהרשיעו
אותם בגלל הדנ"א,
או שהזיגו אותם בגלל
הדנ"א? לא, שהרשיעו אותם. הרגו אותם מכוח ראיית דנ"א, סליחה, הרגו אותם מכוח ראיות, ואז הדנ"א הראה שלא היה צריך להרוג אותם, לא השם עם זה, היה מישהו אחר. זה סיפור ידוע, זה משבר, יש יצא, יש ספר, שרחתי את שמו, מישהו בישראלי שכתב ספר על טעויות באנישה, ספר לא, סנג'רו נדמה לי, בועז סנג'רו, אני חושב, כתב ספר על, 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 על טעויות, על, על, על אחוז הטעות שיש בבתי משפט, יש לו איזה אמצעים להעריך את זה, כי קשה להעריך, איך אתה יודע שהם טעו, אם השופט לא יודע איך אתה יודע, זאת אומרת, הרי אתה צריך איזשהו אמצעי בלתי, בלתי תלוי שייתן לך אפשרות לדעת שלשופט לא היה אותו, זה בדרך כלל לא קורה, אבל עושים איזשהם מדדים כאלה או אחרים, ואחד המקרים הבולטים ביותר זה, זה הסיפור האמריקאי עם ה-DNA. אגב, מה זה סיפור אמריקאי? גם הישראלי, אני מניח. רק שאצל האמריקאים יש הוצאה להורג. לכן זה הרבה יותר קיצוני. אתה כבר, זהו, עבוד. אי אפשר כבר לתקן.
קרוב אחד השוב, הרב סיפר על שני תינוקות שמתו מוות הריסה, כביכול.
כן, והשופט הכניס את האמא לבעבון רצח לכלא. טוב, זה באמת היה אידיוט. כן. זה היה, היו כמה אנשים כאלה, לא רק אחת.
אבל אתה לא יכול להלביש את הגזרת הכתוב על מסקנה הגיונית, זאת אומרת, הדיין צריך להשתכנע שהעדים השניים אומרים אמת, ואז העדים הראשונים שקרנים, ברגע שהוא הגיע למסקנה הזאת, אז הוא מוציא להורג את העדים
הראשונים. ואם הוא משתכנע שהראשונים דוברי אמת והשניים שקרנים, אז הוא מוציא להורג את השניים?
אז הוא לא, קודם כל, אז הם לא עדים זוממים, זאת אומרת, זה...
למה הם זוממים? הם זממו להרוג את הראשונים, והם מוזמו.
זה לא מספיק, הרי בכל דבר, בכל דבר צריך שני תנאים, צריך שיבואו עדים, וצריך שהשופט יאמין להם. זאת אומרת, אם בא עכשיו עד ראשון ואומר א', בא עד שני ואומר ב', עמנו הייתם, מזים אותם, אז יש תנאי קודם, לפני שאתה מכיל את גזירת הכתוב, אתה צריך להשתכנע שהשני אומר...
זה מה שאני אמרתי.
לא, אבל אז הכל בסדר. אז גזירת אז
הכתוב... אבל לא. ברור, זה מה שאמרתי. שאם אתה לא... אם אתה חושב שזה לא נכון, אתה לא תעשה את זה. נכון. למרות שהפסוק אומר.
אבל אתה לא תעשה את זה, ואתה גם לא אמור לעשות את זה.
נכון, זה מה שאני אומר.
לא, זה לא שגזירת הכתוב.
אז התוצאה... אני רוצה לנסות להציע שגזירת הכתוב... אנחנו מוצאים להורג על פי גזירת הכתוב, כשיש לנו תנאי בסיסי שהשופט מאמין שזאת האמת.
אבל הגזירת הכתוב פה אומרת מה האמת ומה השקר, זה מה שהיא אומרת.
בסדר, לא שזה... אבל היא אומרת את זה, בתנאי שהשופט מאמין לזה.
בסדר, אז, מה... אז חזרנו למה שאמרתי, אז מה ההבדל? לא, זה מה שאני אומר.
עדיין זה גזירת כתוב והגיונית.
אז זה מה שאמרתי, מה זה שאני מה שאני אמרתי?
אתה מתנגד להרוג על פי גזירת הכתוב.
לא, עוד פעם, גזירת הכתוב הגיונית לא, זה בדיוק הנקודה. אם גזירת הכתוב הזאת היא הגיונית, אז מה זה אומר בעצם? שאני הורג שקרן, הוא באמת שקרן. ולכן מגיע לו למות ואני הורג אותו, אין לי בעיה עם זה. מכוח גזירת הכתוב, ודאי. ודאי, כתוב בגמרא שזה גזירת הכתוב, וכתוב בגמרא שעדים זוממים הורגים. וגם ברמב״ם, אין לי ויכוח איתם. יש לי ויכוח על השאלה איך קוראים את האמירות האלה בגמרא וברמב״ם. האם קוראים את זה כהריגה בלי בסיס, או שבדיוק מה שאתה אמרת, או שלא, מה פתאום? אם אני באמת מבין שהראשונים שיקרו, אומרת התורה, אז תעשה לו כאשר זמם, לעשות לאחיו. הגזירת הכתוב אומרת את זה רק אם באמת זה נראה לי האמת. אם זה לא נראה לי האמת, אני לא ארוג אף אחד על פי זה. אז זה בדיוק מה שאני אומר. אומר, יותר מזה, בוא ניקח את המקרה ההפוך. נגיד שהשופט ישתכנע, זה הצד ההפוך של העניין. אם השופט ישתכנע שדווקא הראשונים צודקים, השניים שקרנים, המזימים, הם שקרנים, ככה הוא יתרשם. בסדר? האם הורגים את השניים? הרי השניים בעצם זממו להרוג את הראשונים, כי אם הם היו מצליחים בתהליך ההזמה, אז היינו הורגים את הראשונים, נכון? מדין כאשר זמה. אז הם בעצם עכשיו, מבחינתי שיקרו, זאת אומרת, הם רצו להרוג את שני העדים הראשונים, אבל נתפסו, או לא האמנתי להם. אני לא הורג את השניים. למה? כי אין גזירת הכתוב להרוג אותם. זה בדיוק הנקודה. אתה צריך את הגזירת הכתוב כדי להרוג. אתה לא כל שקרן אתה הורג.
הם גם לא נתפסו.
הם לא נתפסו, אבל אם מה שקובע זה מה שאני השתכנעתי, אז אני השתכנעתי שהם שיקרו. גם לסיבות, לא משנה. מצאתי סתירות בעדותם. בסדר? לא יודע מה. אז אני השתכנעתי. אין לו, אני לא הורג אותם. זה בדיוק הנקודה, שלא מספיק להשתכנע מי דיבר אמת ומי שיקר. ברור שיש תשתית מסוימת שהתורה צריכה להטיל עונש מוות. בלי זה אני לא הורג. רק אני אומר שגם אם יקיים את התשתית הזאת, יש איזושהי דרישה נוספת שאומרת שגם אני מבין שזאת האמת. אם זאת לא האמת, אני לא עושה את זה. וגם התורה כמובן מטילה את עונש המוות רק בהנחה שזה באמת כך. לא שהיא קובעת גזירת הכתוב שלמרות שזה לא כך, תתייחס לזה שזה כן כך. אתה יודע,
יש איזה התייחסות עליו בכיוון הזה?
באו בכוונה להרוג את העדים הראשונים, באו להציל את הרוצח.
בסדר, אבל הם עדיין במחיר של להרוג את השניים. זה בעייתי. כשמזימים אותם הם כן נהרגים. אם בעקת שלישית ומזימה את השנייה, אז הורגים אותם, זה משנה מפורשת. בסדר? הורגים את כל הזוגים. זאת אומרת, עד 100 כתות. משנה במסכת מכות, עד 100 כתות, אז אם הקת המאה מזימה את הקת ה-99, את כל האי-זוגיים הורגים וכל הזוגיים יוצאים הביתה. עכשיו, להגיד לכם שזה יתבצע בפועל, נדמה לי שכשיש כל כך הרבה עדים, עם 100 כתות, השופט צריך להסתלק, פה משהו לא ברור. זה לא שכל הזוגיים דוברי אמת וכל האי-זוגיים שיקרו, יש פה משהו מאוד לא, יש פה איזה מלחמת חמולות שהם שולחים כל הזמן את האחד להרוג את השני. כן, הם באים תמיד, האי-זוגיים, זה קפולט ומונטגיו. מה? כן, בדיוק. אז פה ברור שהשופט צריך להסתלק אם ממשיכים בצורת החשיבה, אבל ברמה העקרונית, המשנה אומרת מה הדין. זה ברור שזה הכל כפוף לשאלה של הדיין במקום. ומי שחושב אחרת לא ראוי להיות דיין. אי אפשר להושיב דיין שהולך רק עם הפורמליסטיקה. גם דיינים לא עושים את זה. מי שיודע בפרקטיקה, עם כל ההשמצות וכל הביקורת שיש על דיינים, אתה לא יכול ללכת על סמך החוק הזה שלומדים בישיבות. זה לא עובד ככה. כמו שזה לא הולך על פי החוק שלומדים באוניברסיטה. גם בבתי המשפט זה לא הולך ככה, ולא יכול ללכת ככה. זה לא יכול, יש פה... אתה צריך להבין מה... את הפרקטיקה, לחיות את השטח, לראות את המקרה. אי אפשר, ואין מערכת שיכולה להימסר לאלגוריתם של מחשב. זאת אומרת שיוציא את הפסק דין. יש לי איזה חבר שפעם חלם לעשות את זה. מה? מה זה? אני פעם חשבתי לבנות מערכת שתבקר אותם, זאת אומרת שתראה שהם לא, מתי הם טעו ומתי לא, אבל טוב, זה...
אני יכול לעשות את זה בלי מערכת.
לא, אני יכול לעשות את זה במערכת מכנית, זה יותר מעורר אמון, אחרת שואלים מי אמר שאתה לא. אוקיי, בכל אופן, אז זה באשר לגזירות הכתוב, נעבור לפרק רביעי בעמוד י"ט על הדרשות. טוב, אז קודם כל מה זה הדרשות? אנחנו יודעים שיש ארבע מערכות של פירושים, פרדס קוראים לזה, פשט, רמז, דרש וסוד. והדרש הוא אחת מארבעת סוגי הגישות אל הפסוקים. זה סוגים, כל אחד מהם גם הוא בתוכו יש גוונים. זה אחד מסוגי הגישה אלא כתוב. כאשר הדרש עומד במקביל, נגיד, נעזוב כרגע את הרמז ואת הסוד, כי הם לא נוגעים באמת לדיון כאן, מה שנוגע כאן זה היחס בין פשט לדרש. הפשט זה מה שכתוב בפסוק, נגיד, כפשוטו המילולי, כך בדרך כלל רגילים לחשוב, והדרש זה מערכת פרשנות שונה. היא יכולה להוביל גם לתוצאות שונות. עין תחת עין, אז הפשט, נגיד, זה עין ממש, אם מישהו הוציא לחברו עין, אז מוציאים לו עין כנגד, והדרש אומר ממון, זאת אומרת, הוא משלם כסף במקום העין. השאלה מה היחס בין פשט ודרש, היא שאלה שנתונה במחלוקת. יש כאלה שמבינים שהדרש הוא בעצם עומק הפשט. זאת אומרת שבעצם הדרש זה כאשר אתה לוקח לא את הפירוש הפשטי, אלא מתחשב גם בקונטקסט, ומשווה למקומות אחרים, לא רק סתם פירוש מילולי מקומי, בסופו של דבר אתה מגלה שזה הפירוש האמיתי לפסוק. זה הנקודה החשובה. אני לא יודע.
כי היית חתיים, תגיד, באמת פשט אולי זה קל. אם היית שואל אותי אם זה פשט ודרש, לא, אני יותר מסתכל על פסוקים, תורת בגמרא, אתה לוקחים איזה פסוק, ולומדים את זה משהו...
לא, אני מדבר במקום שהפשט והדרש...
כאילו הזוי לגמרי, בטוח בקונטקסט של הסיפור.
אז מה אתה רואה ברש"י?
לא, הגישה של רש"י זה...
שהדרש הוא עומק הפשט? אני לא בטוח בכלל. כן, להפך, רש"י בדרך כלל, כשהוא לא מסתדר עם הפשט, זאת אומרת, זה מדרשו או משהו כזה. אבל הוא לא... לא נכון. לא חושב. טוב, לא יודע. בכל אופן, אני מדבר על דרש הלכה, לכן זה פחות נוגע לפירושים על החלקים הסיפוריים בתורה. בסדר? אז היחס בין פשט ודרש, כמו שאמרתי, יש לגביו מחלוקות. יש כאלה שתופסים שהדרש הוא עומק הפשט. זאת אומרת, הפשט זה משהו שטחי. זאת אומרת, אתה קורא את הפסוק, הפירוש המילולי זה מה שנקרא פשט. בדרך כלל אומרים, כן, פשט זה מה שאני אומר, ודרש זה, מה, זה הפשט שלך. זאת אומרת, הדרש שלך זה הפשט שלי, ולהפך.
זה הפוך. מי שסובר כך אומר ההפך. דרש זה מה שאני אומר, ופשט זה מה שאני
כן, אומר. כן, בדיוק. אז אני אומר, פה, אם אנחנו לא מתעלמים מקטנוניות אנושית, ומסתכלים באמת על העניין הזה, אז השאלה באמת, איך מתייחסים שני הדברים האלה זה לזה? אז התפיסה הראשונה שאני מציג כאן, זה תפיסה שהדרש, הוא בעצם עומק הפשט, זאת אומרת, הפשט בעצם הוא לא נכון. הדרש הוא הדבר הנכון. לכן עין תחת עין, האמת היא שהפסוק אומר ממון, הוא לא אומר להוציא את העין. נכון שמילולית אתה לא רואה את זה במבט ראשון, אבל אם תעשה השוואות למקומות אחרים, תסתכל על הקונטקסט, לא יודע מה, תעשה כל מיני תרגילים פרשניים כאלה או אחרים, אתה תגיע למסקנה שזה חייב להיות ממון. וזה הפירוש הנכון, האמיתי. לזה מתכוון הפסוק. הפשט זה בלבול. כן, זה טעות, או לא יודע, מין משהו כזה. הגר"א כותב בכמה מקומות, או תלמידיו מביאים בשמו, שהתפיסה הזאת היא שגויה. אגב, זו תפיסה שמאפיינת בעיקר את האפולוגטיקנים, זאת אומרת, כאלה שהרי יש מתקפות כנגד הדרש. הדרש באמת נראה קצת לפעמים לא הזוי קצת, לא משכנע, לא... אז הוא חטף לא מעט מתקפות, והדרך הכי טובה להתגונן כנגד המתקפות זה להגיד שיש פה איזשהו פירוש אמיתי נסתר, אבל בעצם זה עומק פשוטו של המקרא. לפעמים אפילו מצליחים להראות את זה באמצעים כאלה או אחרים. כן, הרב מידן הוא אלוף בזה, זאת אומרת, איש יצירתי בצורה בלתי רגילה, הוא מצליח להוכיח מה שאתם רוצים מהפסוק, אי אפשר לעמוד בפניו בכלל. אבל מי שמצליח להוכיח מה שאתם רוצים מתוך הפסוק, אתם מבינים שההוכחה הזאת קצת פרובלמטית.
הוא בטח מוכיח משהו אחר, כי הוא רוצה כל פעם.
כן, אז לא יודע, הוא לא, בדרך כלל הוא עקבי, אבל אני אומר, היכולת שלו להוכיח כל דבר מהפסוק היא כל כך וירטואוזית, שאני כבר לא יודע איך להתייחס ל... היה לי פעם קווה, היה נשיא האוניברסיטה בבר אילן, הוא היה מנחה שלי לדוקטורט, אז תמיד שמונחים על ידו, עושים עבודה מתמטית ככה גדולה, ומגיעים לאיזושהי תוצאה מעניינת, אתה מגיע אליו, זה ברור, מה לא ראית את זה מראש? והוא מראה לך באותות ובמופתים, הוא אומן בזה, הוא מראה לך באותות ובמופתים, שבעצם מהסתכלות פשוטה על הבעיה, עם כמה שיקולי סימטריה, וקצת מקרי קצה, וזה, אתה מיד רואה שזה מה שצריך להיות. ואז אתה חוזר לחדר, ואתה מוצא טעות בחישוב. והתוצאה הזאת לא נכונה. תוצאה שהגעת אליה. אתה חוזר אליו, אומר לך באותו, נכון, אתה צודק. זאת אומרת, בעצם, עכשיו בפעם הראשונה, לא, אין, זה היה כל כך משכנע, שזה ברור, אני נוזף בעצמי, איך לא ראיתי את זה קודם? עכשיו, אני כבר לא זוכר מה מזה קרה לי, ומה מזה קרה לאחרים, זה קצת אגדה אורבנית, אבל אני יכול להגיד לכם, אני מכיר אותו, הוא אומן בזה. זאת אומרת, הוא עושה בפיזיקה מה שהרב מידן עושה למקרא. זאת אומרת, הוא יודע לו, מה שאתה רוצה, הוא יכול להראות לך באותות ובמופתים שזה ברור, יש איזה הסבר אינטואיטיבי פשוט.
יש שם הרצאות שלו על בריאת העולם.
לא, אז אני מדבר על פיזיקה, עזוב את השטויות האלה. מדבר על, בפיזיקה, זה כישרון, זה כישרון. זאת אומרת, כי אתה הרבה פעמים עושה חישוב מתמטי, ואתה לא מבין את המשמעות שלו. זאת אומרת, לפעמים החשיבה האינטואיטיבית הזאת צריכה להראות לך מה גילית. ואתה יכול להיות חישוב מתמטי, אם יצא תוצאה, יצא לי 8. בסדר, נו, אז מה, זה שווה פרסום. יכול היה להיות 7, יכול להיות 9, יצא 8. אז מה? לא כל דבר כזה שווה פרסום. אני אומר לך, לא, לא, שים לב, השמונה הזה מראה שבעצם יש פה איזושהי תופעה כללית. זאת אומרת, מערכות מסוג כזה חייבות להתנהג באופן כזה, והתוצאה צריכה להיות כך. ואז פתאום אתה מבין שיש לך תוצאה שיש לה משמעות, היא שווה פרסום, וכולי. זה אני אומר את זה במובן האמיתי, זאת אומרת, זה כישרון שהוא נורא חשוב לפיזיקאי, זאת אומרת, להבין את המשמעות של מה, של החישוב שאותו עשית. יש כאלה שיכולים להיות מתמטיקאים מעולים, אבל אין להם את היכולת להבין מה הם גילו. האם הם גילו משהו שיש לו באמת משמעות כללית? שפתרו בעיה, בסדר, פתרת בעיה. זה לא... לא משנה, אז נחזור לענייננו. הגר"א אומר שזאת טעות. הדרש הוא לא עומק הפשט, הדרש הוא פירוש מקביל לפשט. יש פשט ויש דרש. וזה לא חייב לזה. ומי שמקשה על הדרש בגלל שבפשט זה לא נראה ככה, לא מבין מה זה דרש. ושהדרש לא צריך להתאים לפשט.
עין תחת עין, עין ממש, זה לא פשט.
זה הפשט. זה הפשט. עין תחת עין זה הפשט. וממון תחת עין זה דרש. וכשתשאל, אבל כתוב בתורה עין תחת עין, אז איך אתה דורש ממון תחת עין? אז זה מה ש... ולחינם חנתו חנתיה, מה שהמשנה, מה שהגמרא אומרת על יעקב אבינו, כן? שהיה מישהו שדרש שם, יעקב אבינו לא מת. שואלים אותו, תגיד, מה, לחינם חנתו חנתיה, ספדו ספדניה, מתואר שם משהו נכנת, וספדו אותו וזה, ולקחו אותו בהמון, לקבור אותו, התורה מלאה מזה. מה זאת אומרת יעקב אבינו לא מת? אבל לא, מקרא אני דורש. לא, מקרא אני דורש. זה תמיד נשמע כמו משהו אבסורדי. זה לא משהו אבסורדי בכלל. המדרש הזה בחזל בא להגיד לנו, הסיפור, זה לא מדרש. הסיפור הזה בחזל בא להגיד לנו בדיוק את הנקודה הזאת של הגרל, אני יודעתי. משהו בא להגיד לי, כשאני דורש, המדרש הגדה, לא חשוב, אבל כשאני דורש, אני לא מחויב לפשט. לא בגלל שזה באמת מה שמתאים לפשט האמיתי. שאם תסתכל בתורה, לא יודע, בהסתכלויות אחרות, אתה תגלה שבעצם יעקב לא מת. עובדתית הוא מת. במישור הדרש הוא לא מת. מה זה? אני אומר, איזשהו מסר, צדיקים במיטתם קרויים חיים, לא אכפת לי, אבל אני לא, הדרש לא מחויב לפשט, במובן שאתה יכול לתקוף את הדרשן על סמך הפסוקים, שזה לא מסתדר עם הפסוקים, הוא לא צריך להסתדר עם הפסוקים, הוא צריך להסתדר עם מערכת אחרת, זאת מערכת אחרת שיש לה כללים משלה, זאת אומרת, יש לה עקרונות, כללים זה חזק מדי אולי, אבל יש לה איזשהן דרכי חשיבה, יש נכון ולא נכון גם בעולם הדרש, אבל הנכון ולא נכון בעולם הדרש הוא לא הפירוש המילולי של הפסוק, זה הנכון ולא נכון בעולם הפשט. לא בעולם הדרש. ואז התפיסה היא שהפרשנויות או ההתייחסויות המקבילות האלה לתורה הן התייחסויות שבאות במקביל, הן לא מחויבות אחת לשנייה. יש עולם של ארגז כלים מדרשי, יש ארגז כלים פשטי, וכל אחד מהם מנפיק לנו פירוש אחר לפסוק. והפירושים האלה לא חייבים להיות קומפטביליים, זאת אומרת, הם יכולים להיות סותרים אחד את השני. לפעמים הם סותרים, לפעמים הם סתם שונים.
אם דיין צריך לפסוק?
לא, בדרש אגדה זה ככה, בדרש הלכה זאת באמת שאלה קשה, כי אז צריך לפסוק. מה עושים כשפוסקים? תמיד לפי הדרש. תמיד לפי הדרש. ואז עולה השאלה...
שאומרים שיש עניין לעשות גם את הפשט?
לא, התורה, הגמרא תמיד אומרת, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אחרי שאתה אומר דרשה, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. ואז מציעים פשט, לא דוחים את הדרש, אלא חוץ מזה יש גם פשט. אתה צריך להסביר גם את הפשט וגם את הדרש. צריכים להיות לך שני פירושים לפסוק. עכשיו השאלה, מה אתה עושה איתם, נגיד, להלכה? אני אקח את העין תחת עין. מה אתה עושה עם שני הפירושים האלה להלכה? אם שניהם נכונים. זה לא שהפשט לא נכון והדרש הוא הפירוש הנכון. לא, גם הפשט נכון, וזה מה שנקרא פירוש הפשט, וגם הדרש נכון. מה?
אם זה בעדים והתראה...
לא, דובר על עדים. דובר על עדים והתראה, תמיד. אז עכשיו השאלה... לא, להוציא לו את העין, צריך התראה. זה ברור שבלי ידים והתראה לא מוציאים עין בלי קשר לפסוק הזה. אבל הטענה היא ששני הפירושים האלה במקביל נכונים. עכשיו, יש לא כל כך הרבה מקרים שהפשט והדרש סותרים, בניגוד למה שאנשים חושבים, מעט מקרים כאלה. רוב המקרים הם שונים, הם לא סותרים. זאת אומרת, הדרש מוסיף לי עוד הלכה, והפשט נותן הלכה אחרת. זה שני דבר, את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים. בסדר? את השם אלוקיך תירה זה יראת השם. לרבות תלמידי חכמים זה מורה תלמידי חכמים. זה פשט וזה דרש ושניהם בסדר, אין סתירה. אחד מוסיף על השני עוד הלכה. יש מקרים נדירים שבהם הדרש עוקר את הפשט. כן? הלכה עוקבת או עוקרת מקרא. זה מה שהגמרא אומרת. יש לגבי ייבום. הגמרא אומרת את זה ששם לאחיו המת, שזה לא השם. לא צריך לתת שם לילד על שם האח המת, אלא הילד הוא כאילו שם לאחיו המת, או בעין תחת עין, זה גם דוגמה לזה. כי בעין תחת עין, או שאתה מוציא עין, או שאתה משלם המון. יכולת כמובן לעשות את זה כתוספת. זאת אומרת, עין תחת עין הכוונה כפשוטו, וחוץ מזה הדרש אומר, גם משלם המון. זאת אומרת, גם יוציאו לו את העין, גם משלם. אבל הדרש אומר, לא מוציאים לו את העין, אלא במקום זה משלמים המון. כאן כבר נוצרת סתירה. אז הסתירה בין הפשט והדרש. מה עושים כאן? אז יש סדרת מאמרים של הנשקה. בתור בחור צעיר, עוד היה בן 19, נדמה לי, בהמעיין. ששם, בתפשין למד זין, ולמד חט. אז יש לו שלושה מאמרים על היחס בין פשט ודרש, מאמרים יפהפיים, בחור בן 19, זה מדהים. מאמרים יפהפיים, עם דוגמאות, באמת, למדנות משובחת. ותגובה של הרב וייטמן, אני מאוד ממליץ לקרוא למי שיוצא, מי שיוצא לו, זה סדרת מאמרים וגם התגובה. יפהפי, יפהפי. באמת, זה משהו ששווה לקרוא אותו. ו... ושם הוא מציע למשל פירוש לעין תחת עין, למרות שזה לא להלכה. אבל לפי דעה אחת בגמרא, כשעין תחת עין, כשאתה משלם את הממון, אתה שם בעינו של המזיק ולא בעינו של הניזק. זה מחלוקת בגמרא, להלכה פוסקים שלא ככה, אבל יש דעה אחת בגמרא.
תכלית של העין שלך.
בדיוק. אז עכשיו השאלה, מה ההיגיון בזה? מה זאת אומרת לשום את עינו של המזיק? הרי אתה הוצאת לו עין, אתה משלם לו פיצוי, תשלם לו כמה שווה העין שלו. מה אתה משלם לו כמה שווה העין שלך? אז הוא אומר, אם באמת אני לוקח גם את הפשט וגם את הדרש, ושניהם אמיתיים, לא שאחד לא אמיתי והשני כן, שניהם אמיתיים, אז מה אני עושה להלכה? אני עושה את שניהם. איך? עין תחת עין, קודם כל צריך להוציא את העין שלך כנגד העין שלו. מה שכתוב פה הוא לא פיצוי, הוא עונש. זה לא דין הנזיקין במובן של פיצוי. זה עונש. זה תשלום עונשי. זה לא תשלום של פיצוי. אז בעצם היה צריך להוציא לך את העין. הדרש אומר, לא מוציאים עיניים, שישלם המון במקום. במקום העין שלו. לא במקום העין של הנזק. זאת אומרת, עין תחת עין אומר שמוציאים את העין שלך בגלל שעושית לו את העין. והדרש אומר, במקום העין שלך ניקח ממון. אז הסכום של הפשט והדרש ביחד נותן לנו בדיוק את ההלכה שאת התשלום שאותו אני משלם זה דמי העין שלי, ולא דמי העין שלו.
כופר של העונש.
בדיוק. זה במקום, נגיד, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אז ברוצח לא לוקחים כופר, אבל זה אגב אחת הראיות שמביאים. לא תיקחו כופר לנפש רוצח, משמע שלמשהו אחר כן לוקחים כופר. לנפש רוצח תקפיד לא לקחת כופר. איפה לוקחים כופר למשהו אחר? פה, בנזיקין, אולי. זאת אומרת, זה אחת האפשרויות. בכל אופן, אז לענייננו, מה שזה אומר בעצם, שיש משמעות גם לפשט וגם לדרש. אם היית לוקח רק את הדרש לבדו, אז היית מחייב לשלם את דמי העין של הנפגע. אם היית לוקח רק את הפשט לבדו, אז היית מוציא את העין של הפוגע. אם יש לך גם הפשט וגם הדרש שניהם נכונים, אז התוצאה היא לא הפשט ולא הדרש, התוצאה היא שלישית. אתה משלם את דמי עינו של הפוגע. בסדר? וזה בדיוק השלכה יפהפייה, אני חושב, של הטענה שהפשט והדרש שניהם נכונים. עכשיו, להלכה לא מקובל ככה, ואז צריך לבדוק מה זה אומר בכל זאת.
אז גם לא פיצית את האיש בעצם.
נכון. נכון, אם העין שלך שווה פחות, תגיד למשל...
דמי העין שלו, אבל...
לא מגיע לו פיצוי, זה עונש, כמו שברוצח. ברוצח לא משלמים, אין דמים לבין חורין. אני חייב מיטה אם אני רצחתי, אבל לא יכולים לתבוע אותי באזרחי פיצוי. לא, זה משהו אחר. בסדר, אני מדבר על נזק. הטענה של תשלומי נזק הם בעצם תשלומים עונשיים, לפי התפיסה הזאת. אגב, ברמב״ם זה נשאר גם להלכה, במובן הזה שאומנם אני משלם את דמי העין שלו, אבל זה תשלום עונשי, זה לא פיצוי. וכל המפרשים ברמב״ם משתגעים עם זה, מה, איך זה יכול להיות? זה ממון, זה רגיל. הרי מודה בכנס אמור להיות פטור, אז בנזק מודה לא יהיה פטור. אז איך הרמב״ם קורא לזה כנס או כופר? יש שם איזה, ברמב״ם איזה גישה, לא בדיוק כנס, אבל זה משהו כמו כופר. זה לא ממון רגיל. וזה יוצא כנראה מכאן. אז להלכה אנחנו פוסקים שזה עינו של הניזק, לא עינו של המזיק, אבל עדיין מדובר פה על תשלום עונשי ולא על פיצוי, לפי הרמב״ם. זה מחלוקת ראשונים. בכל אופן, הדוגמה הזאת מראה לנו את ההשלכה של הראייה של הפשט והדרש כשני פירושים או שתי גישות למקרא ששניהם נכונים. ולא אחד נכון ואחד לא נכון, זה לא תחרות. ולכן הדרש לא נמדד בכלים של פרשנות פשטית, והפשט לא נמדד בכלים של פרשנות מדרשית. זה שני עולמות שונים, כל אחד מהם הוציא פירוש אחר. שמה תגידו, אז אם ככה הגענו לדקונסטרוקציה, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אין פירוש אמיתי ופירוש לא אמיתי, כל אחד יכול לפרש כמו שהוא רוצה, זה ממש לא נכון.
יש יותר מדרש אחד. לא. יש הדרשות אולגנאי.
גם בפשט יש יותר מפירוש אחד. לכן אני אומר, זה לא קשור לדקונסטרוקציה בכלל. מה שזה אומר זה שיש שתי מערכות פירוש. עכשיו אתה יכול להחליט באופן בלתי תלוי, האם במסגרת כל מערכת כזאת, כל מי שמישהו יגיד הוא נכון או לא. אם אתה... דקונסטרוקציוניסט, אז תגיד שכן, אפשר להגיד מה שרוצים. אם אתה לא כזה, אני לא כזה, אז לא, יש פירוש נכון ופירוש לא נכון. ובא במידה, יש דרש נכון ודרש לא נכון. העובדה שגם הפשט נכון וגם הדרש נכון לא אומרת שהכל הולך, אלא היא אומרת שיש שתי מערכות פרשניות בלתי תלויות, או שתי מערכות התייחסות, צריך להיזהר אם לקרוא את זה פרשניות, שתי מערכות התייחסות בלתי תלויות, כי הדרש אין משמעותו בהכרח לפרש את הפסוק, הוא לא חותר לפרשנות, זה לא בדיוק פרשנות. ושתי המערכות האלה, בתוך כל אחת מהן יכול להיות שיש אמיתי ושקרי, זה לא קשור. רק זה שתי מערכות ולא אחת, אוקיי? עכשיו, אני אישית נוטה לגישתו של הגר"א, אני גם חושב שהגישות האפולוגטיות לא, לא, לא עומדות במבחן. לא נראה לי שכל דרש אתה יכול להראות איך הוא בעצם הפשט האמיתי. זה לא, לא משכנע. כל מקומות שמראים את זה, אני ברוב המקרים לא השתכנעתי. ובאמת, השאלה שכמובן עולה כאן, זה אם באמת השאלה על הגישה הזאת, שהדרש הוא הפשט האמיתי, אז תמיד צריך להסביר בסדר, אז למה התורה לא כתבה את זה בפירוש? אם התורה באמת מתכוונת לממון, נגיד ששכנעת אותי מכוח השוואות למקומות אחרים וקונטקסט והכל, שכנעת אותי שבעצם הפירוש האמיתי זה ממון, זה לא עין. עדיין השאלה היא כמובן, למה התורה לא כתבה? שלם ישלם, תחת העין שהוציא.
אתה שאלה
אוקים. אני חינמי. אולי דיברתי על זה אפילו, כשדיברתי על אוקימתות.
לא,
אבל אני חושב שהבאתי גם את הדוגמאות האלה בהקשר של אוקימתות, נדמה לי. אז השאלה באמת, למה התורה לא כתבה את זה באופן הזה? זה משונה קצת. לכן נדמה לי שהגישה הזאת לא סבירה. הגישה השנייה שאומר, התורה כתבה את זה כי הפירוש הפשטי הוא פירוש נכון. הרבה מקביל, גם התוצאה המדרשית נכונה. אתה צודק, גם אתה צודק, גם את צודקת. כן, זאת אומרת, שניהם נכונים. בסופו של דבר אתה צריך לקחת את שניהם, וההלכה היא איזושהי סינתזה של שני הדברים, ביחד. אוקיי? לכן, זה לא סתם שהתורה כתבה את זה כדי לבלבל אותנו. היא כתבה את האופן. הרבה פעמים זה, אנשים חושבים שבשביל לשכנע שהגרה טועה, מספיק להראות שהפשט באמת יש שיקול, שהדרש הוא באמת הפירוש האמיתי. אם תביא לי שיקולים מספיק משכנעים שהדרש הוא הפירוש האמיתי, זה נוקאוט לגרה. כי אז, הנה, אני הראיתי לך שהדרש הוא בעצם הפירוש הנכון, אבל זה לא נכון. כי אתה בנוסף צריך להסביר לי למה התורה לא כתבה אותו. זה, השתכנעתי שהפירוש פה הוא כסף, ולא להוציא את העין. אבל תגיד לי, למה התורה לא כתבה? שלם ושלם תחת העין שהוציא. היא כתבה דברים כאלה במקומות אחרים, מה הבעיה? למה פה היא לא כותבת את זה? גם זה טעון הסבר. לכן ברור שזה לא ייתן מענה, גם אם תמצא איזה פירוש שישכנע אותי שהדרש הוא באמת פירוש נכון. כי עדיין תסביר לי למה התורה מילולית לא הכניסה את זה בצורה מפורשת. ולכן נדמה לי שדי ברור שהגרא צודק. זה שני פירושים ששניהם חיים במקביל, שניהם נכונים. ולכל אחד יש מערכת כללים משלו, בצורת חשיבה משלו, וכל אחד אפשר לשפוט אותו במונחים של נכון ולא נכון, בכלים הרלוונטיים. עכשיו, מה זה מערכת הכלים האלה בעולם הפרשני? זה רגילים, בתור פרשנות, מה שבדרך כלל עושים. אגב, גם הרב וייטמן בתגובה שלו שם על המאמר של אנשקה, אז הוא מראה שם עם כמה דוגמאות יפהפיות, שמה שאנחנו קוראים פירוש פשטי, זה לא פירוש מילולי, בניגוד למה שנוטים לחשוב. פירוש פשטי הרבה פעמים מכניס גם שיקולים של צודק ומוסרי והגיוני לאור מקומות אחרים. אז יש דברים שבהם אתה קורא פסוק, שתקרא אותו באופן מילולי הוא אומר משהו אחד. אין לך ספק שהוא לא אומר את זה. אין ספק שהוא לא אומר את זה. זאת אומרת, מתוך ההקשר ברור שלא. מי שקצת מכיר את המקרא, ברור לו שלא. אנחנו לפעמים כשאנחנו קוראים את הפסוק אפילו לא נשים לב, שמה שאנחנו קוראים פשט זה לא באמת הפירוש המילולי. אלא זה פירוש מילולי פלוס ה... מה שברור לנו שצריך להיות פה. זה לא תרגום, זה לא פירוש, זה טעות לזהות פשט עם פירוש מילולי, זה לא נכון. פשט זה לא בדיוק פירוש מילולי. כן, הוויכוח הגדול על הגשמה של הקדוש ברוך הוא. בסדר? אומן אפילו כתב פעם נדמה לי על זה, הוא טען שזה המצאה של הרמב״ם. אומן, ישראל אומן. הוא טען שזה המצאה של הרמב״ם. זאת אומרת, שלא היה לפניו, הוא הצליח להחדיר את זה, שהקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף, ואין לו זה המצאה של הרמב״ם, שהוא הכניס את זה בעצם, ומאז כולנו חושבים שזה עיקר אמונה. ובעצם לפניו לא חשבו כך. לא יודע, בכלל, אבל לא חשבו כך. כן, הרייבד מדבר שרבים וטובים ממנו חשבו כך, זאת אומרת, כנראה גישה כזאת ודאי הייתה לפני הרמב״ם. האם זה היה המיינסטרים והרמב״ם פה המציא את הגלגל? אני לא חושב שהוא צודק אומן. אבל הוויכוח שנסוב סביב העניין הזה, הוא מביא את זה בעצמו, תסתכל בתורה, התורה עצמה מענישה באלף את הקדוש ברוך הוא. פה והוא ניחם וידו החזקה וכל מיני דברים מהסוג הזה. עכשיו, כשאנחנו קוראים את התורה, בעיניי זה היה רתק בעניין הזה, זה עוד לפני אומן, כבר זה דיון שקיים עוד לפניו, אבל כשאני קורא את התורה, אני בכלל לא רואה את זה. כשאני קורא ידו החזקה של הקדוש ברוך הוא, אני לא מעלה בדעתי שמדובר על יד. ברור שלא. מדובר על איזה מטאפורה. כן, ברור, נכון? אבל מה זאת אומרת ברור? הפירוש המילולי כתוב יד. אז תראו, שימו לב...
אני לא מביא המטולוג
שיש... כן, בדיוק, בדיוק. יש הרבה פעמים שברור לי כשאני קורא את זה שמדובר פה איזה מטאפורה או משהו, אז, וזה לא הפשט, אם ככה זה לא הפשט, שאני אומר שידוע החזקה של הקדוש ברוך הוא זאת מטאפורה, זה פירוש פשטי או לא? תגיד, הפירוש הפשטי זה שזה היד שלו, הפירוש המדרשי זה שזה מטאפורה. אני לא חושב שזה נכון. פשט זה, זה, זה משהו שהוא לא רק המילולי, זה מילולי פלוס. זאת אומרת, מתוך ההקשר, אתה צריך להבין, עכשיו יכול שאנחנו טועים. אולי באמת הפירוש הפשטי במקור כן היה זה, והרמב"ם מבלבל את כולנו. אבל אני לפחות לא משתכנע מהטיעונים שאומרים, הנה, תראה, כתוב בתורה יד. אז כתוב בתורה יד, אז מה? ככה מדברים, מדברים עם בני אדם, אז מדברים בשפה שלהם. זה נורא ברוך, אתה מדבר עם ילד, אתה גם כן אומר לו כל מיני דברים באיזושהי צורה שהוא יבין, שאתה לא מתכוון להם כפשוטם. אז מה, מישהו יגיד עליך שאתה השקרן, או שאתה עושה מדרש על הילד? לא, אתה מבין, אתה מדבר איתו, כמו שאתה מבין שהוא יבין. זה הכל. לכן, עוד פעם, אולי הוא צודק, אבל ראיה אין כאן. זה, זאת לא ראיה. וזו דוגמה יפה לזה ש, שפשט אין פירוש או פירוש מילולי. זה, אלא פשט זה אולי הדבר שעולה במבט הראשון, נקרא לזה כך. שהמבט הראשון מורכב ממילולי פלוס איזה קונטקסט, אבל קונטקסט ברור, קונטקסט איזשהו מובן מאליו. ודרש זה משהו שאולי דורש יותר איזושהי עבודה השוואתית ומקורות אחרים, ולשים לב לקשיים בפסוק, ולנסות להציע פירושים ותיאוריות וכדומה. זאת אומרת, איזשהו משהו שהוא יותר עקיף, הוא לא עולה באופן מיידי. אבל זה לא מילולי מול משהו אחר. גם בפרשנות במשפטית מחלקים בין פרשנות מילולית לתכליתית. אבל מה שקוראים שם פרשנות מילולית, אני לא חושב שזה בהכרח תמיד באמת מילולי. אלא כמובן הפירוש המתבקש, שזה הלשון פלוס הקונטקסט. והתכליתי זה כשאתה מתחיל לעשות מדרש. אתה אומר, תראה, מה התכוונו, למה חותר החוק, מה המטרה שלו. זה כבר מדרש. אבל גם שם הפירוש המילולי, שהם קוראים מילולי, מה שנקרא אצלנו פשט, אני לא חושב שהכוונה לפירוש המילים. זאת אומרת, אם אני אצליח להראות מספר החוקים, שזה לא הפירוש, על ידי השוואות וכו', אז זה יהיה פירוש מילולי. פירוש תכליתי זה כשאני לא מראה את זה מספר החוקים, אלא מהדיון בכנסת, או לא יודע מה, מההיגיון שלי, מה המטרה של חוק כזה יכולה להיות. זה יכול להיות פירוש תכליתי. אבל פירוש מילולי זה כל מה שקשור איכשהו לטקסט, או לקונטקסט. זה לא בהכרח נוגע, לא, זה כל מה שלא נוגע לתכליות, בקיצור.
זה נשמעת עליון כל הזמן.
בסדר.
אנחנו מוציא את הדברים
הקשר. לא, אז יש לברק ספר גדול על הפרשנות. ושם הוא מדבר על היחס בין פרשנות מילולית לפרשנות תכליתית, ואני חושב שכבר שם רואים שמילולי, אין הכוונה, פעם עברתי על איזה חלקים נרחבים של הספר, אז הייתי צריך אותו בהקשר אחר. וגם שם רואים, הוא לא מגדיר את זה עד הסוף, הוא לא פילוסוף ברק, וזה אחת הבעיות של... לדעתי, של טיפול פילוסופי במערכות משפטיות, שמי שעושה את זה בדרך כלל זה משפטנים. המשפטנים אין להם רגישויות פילוסופיות, זאת אומרת, הם לא מסבירים ולא מגדירים דברים ברמה המופשטת יותר, אלא הם יותר פרקטיים.
אני כותב את זה באחד הפרקים הראשונים בספר שלו, המשפט.
אה, כן? אוקיי, אז אם ככה אני מסכים. בכל אופן, אז אם אני אסכם רק מה שהגענו עד כאן, מבוא לדרש. מה, הטענה שאני רציתי לטעון רק זה שדרש ופשט אלה שני פירושים מקבילים. הפשט הוא לא רק מילולי, אלא מה שעולה בקריאה ראשונה, מילולי פלוס כל מיני דברים, והדרש זה מה שעולה בקריאה שנייה, או משמעות אחרת. אבל מה שעולה בקריאה שנייה, גם זה יכול להתפרש בשתי צורות. יש כאלה שמבינים עדיין של הטקסט. זאת אומרת, תעשה השוואות וזה, עומק הפשט. אומר, לא, מה שעולה בקריאה שנייה, אבל קריאה שנייה שמשתמשת בכלים אחרים. לא בכלים של פשט. הפשט יכול להיות תוצאה של תיאוריה מאוד מאוד מורכבת. אבל אם היא תיאוריה שמורכבת על כלים פרשניים, רגילים, זה פשט. ואם זה דרש, פירושו שימוש במידות הדרש או בכללים מדרשיים שעליהם נדבר אולי בהמשך. בסדר? נתחיל את פרק ד'.